שלום למאזיני פודקאסט הארי פוטר והשיטה הרציונלית. הפרק הזה הוא פרק מיוחד שאני שמח לפרסם לצד הפרק הרגיל שהתפרסם היום, לכבוד ההגעה של הפודקאסט ל-200,000 האזנות. עד היום פרסמנו 72 פרקים לאורך קרוב לשנתיים. הצמיחה של האזנות לפודקאסט הייתה מדורגת אך עקבית לאורך הזמן הזה, וכרגע אנחנו עומדים על למעלה מ-2,000 עוקבים בספוטיפיי ועל כ-5,000 האזנות מדי שבוע. אני מספר לכם על זה קודם כל כדי להגיד תודה רבה לכם המאזינים, על שאתם חלק מאיתנו ונותנים לנו את הכוח להמשיך ולהוציא לאור את הספר המופלא והזוי הזה שנקרא הארי פוטר והשיטה הרציונלית, וגם בשביל לנצל את ההזדמנות הזאת כדי לבקש מה שאני בדרך כלל לא מבקש בפרקים שהם מתפרסמים בכל שבוע. אם אהבתם את הפודקאסט, בבקשה תספרו עליו לחברים ולמשפחה שלכם. תעקבו אחרינו בספוטיפיי או תעשו לנו לייק, בקיצור, תעזרו לנו להפיץ את האור. דבר נוסף לפני שנתחיל את הפרק הזה, בקרוב נקליט את פרק הספיישל לכבוד סיום הקלטת הספר השלישי. מאזינים שמעוניינים לשאול שאלות אותי או את צוות המדובבים על הדיבוב, הדמויות, העלילה או כל נושא אחר שקשור לספר, מוזמנים להקליט את עצמם בשבוע הקרוב, עד ה-27 לינואר 2024, ולשלוח למייל שמופיע בהערות לפרק זה, ואנחנו נשמיע את השאלה בפרק הספיישל ונשתדל לענות עליה כמיטב יכולתנו. נשמח מאוד לשמוע את השאלות שלכם. ודבר אחרון, בפתח הפרק הזה אני רוצה להודות תודה מיוחדת לאחיה מייזליש, העורך הראשי ומהמתרגמים של ספר הארי פוטר והשיטה הרציונלית בעברית. בחודש מאי האחרון אליעזר יודקובסקי הגיע לביקור בארץ, ואחיה יצר איתו קשר והצליח לתאם פגישה שלו איתי ועם אחיה. וכך הייתה לנו הזדמנות לערוך איתו ראיון קצר, במיוחד עבור פודקאסט השיטה הרציונלית בעברית. אז הרעיון נערך כמובן באנגלית, אחיה שואל שאלות שאני והוא הכנו מראש, ואליעזר עונה באנגלית, אז אני אשמיע בכל פעם שאלה ותשובה של אליעזר, ואז אתרגם אותה לעברית עבור מאזיננו העבריים. אז הערה חשובה לפני שאני מתחיל את הרעיון כולל הרבה ספוילרים להמשך הספר. מי שעדיין לא סיים לקרוא את כל הסדרה של הארי פוטר והשיטה הרציונלית, אני ממליץ בחום לא להקשיב לפרק הזה, עד שתסיימו את הפודקאסט או את הספרים. אז שיהיה בהנאה גדולה, והנה אנחנו מתחילים.
What made you write this book? Was it due to an educational ambition?
As the saying goes, first I tried not writing it, but then that didn't work. I just read a lot of Harry Potter fan fiction over the years, and then my brain started writing a Harry Potter fan fiction, and then I started publishing it, and then people liked it. And this seemed useful enough to justify the continued work of writing it. And then I got to about chapter 63 or so, and then bogged down. But then it already had an enormous readership, so I put in much more work to continue writing it over the next 4 years or so.
אז אנחנו שאלנו, מה גרם לך לכתוב את הספר הזה? האם כתבת אותו מתוך שאיפה חינוכית? אליעזר ענה, כמו שאומרים, בהתחלה ניסיתי לא לכתוב אותו, אבל זה לא עבד. אני קראתי הרבה פאנפיקים של הארי פוטר לאורך השנים, ואז המוח שלי התחיל לכתוב פאנפיק של הארי פוטר. ואז התחלתי לפרסם אותו, ואנשים אהבו אותו, וזו הייתה סיבה מספקת כדי להמשיך ולהשקיע בכתיבה שלו. ואז הגעתי לפרק 63 בערך ונשברתי, אבל אז כבר היה לי מספר גדול מאוד של קוראים, אז השקעתי מאמץ הרבה יותר גדול כדי להמשיך ולכתוב את הספר במשך כ-4 שנים.
Have you ever imagined that it would gain such an enormous popularity? Are you happy with that?
I can't really say that I planned that and then got to say just as planned. Maybe if you'd asked me in advance, I'd have given like a 10% probability that something like that would happen. But I don't think I really was doing things on the basis of that 10% probability. I think I was mostly winging it to see what happened, and then it started working. So it, you know, like did come in a close to the like upper end of what my unspoken expectations might have been, but I don't think it was beyond my imagination.
אז אנחנו שאלנו, האם דמיינת שהספר יצבור כזו פופולריות? האם אתה שמח בזה? אליעזר ענה, אני לא יכול להגיד שתכננתי את זה ושהדברים הלכו לפי התכנון. אם היית שואל אותי מראש, הייתי נותן הסתברות של בערך 10% שמשהו כזה יקרה. אבל אני לא חושב שעשיתי את הדברים על סמך ההסתברות הזאת של 10%. אני חושב שהתחלתי את זה במטרה לראות מה יקרה, ואז זה התחיל לעבוד. אז הגעתי לקצה העליון של מה שהציפיות הלא מדוברות שלי היו עשויות להיות, אבל אני לא חושב שזה מעבר למה שיכולתי לדמיין.
The book includes a lot of topics related to rational thinking and the scientific method, yet the story is very fluent and the writing is very good. So was it difficult? How did you manage to do so? And what were the difficulties?
The science part wasn't really difficult, in part because the science part doesn't have to obey the same kind of overall constrained plot as the story, the characters. These things, everything you do has to match everything else you do. If you foreshadow something in one chapter, you have to close the open parentheses 50 chapters later. The science, you can just put in wherever the characters think of it. So the science is one of the easiest parts of the book to fit together, from my perspective.
So wherever you find it fit, then you write it.
Yeah, there wasn't a plan to make sure I covered various bits and pieces of science. I would just get to a place where the science seemed to fit in, and I would just throw it in there.
שאלנו את אליעזר, הספרים כוללים הרבה נושאים שקשורים לחשיבה רציונלית ושיטות מדעיות, ועדיין המימד הסיפורי הוא מוצלח והסיפור זורם. האם זה היה קשה לכתוב כך שיווצר השילוב הזה? איך עשית זאת? מה היו הקשיים בדרך? אליעזר ענה, החלק המדעי לא היה באמת קשה. חלק מזה זה בגלל שהחלק המדעי לא צריך לציית לאותם האילוצים שהמסגרת הסיפורית מחייבת. כי הסיפור, הדמויות, הדברים האלה, כל דבר שאתה עושה, חייב להתאים לכל דבר אחר שאתה עושה. אם אתה רומז למשהו בפרק מסוים, אתה צריך לסגור מעגל 50 פרקים מאוחר יותר. את התוכן המדעי לעומת זאת, אתה פשוט מכניס איפה שהדמות חושבת על כך. אז הפן המדעי הוא אחד הדברים שהכי קל לשלב בתוך הסיפור בעיניי. אז אחיה שאל, אם כך איפה שחשבת שזה מתאים, פשוט כתבת את זה. אליעזר ענה, כן. לא תכננתי להקיף נושאים מדעיים מסוימים במסגרת הספר, פשוט בכל פעם שהגעתי למקום שנראה שמתאים להכניס שם נושא מדעי, פשוט הכנסתי אותו.
Have you ever been in touch with Rowling? Has she ever reacted to the book? Or?
Not that I know of, which is not very surprising if you know how the overall industry works.
שאלנו, האם היית בקשר כלשהו עם רולינג? האם היא הגיבה אי פעם על הספר? אליעזר ענה, לא שאני יודע על כך, שזה לא מאוד מפתיע אם אתה יודע איך התעשייה עובדת באופן כללי.
Is there something you would have written differently if you would have written it today?
Yeah, well, for one thing, I would have used fewer italics. But leaving aside things on that level, I suspect that Hermione's whole arc would have been shorter, because from my perspective, the whole point of Hermione's arc was to get the story to the point where it would make sense for the Aurors to arrest her. And when I actually finally got to the section where the Aurors come in and arrest her, I think that like 50% of the work of making that feel like it fit into the story was done by having it be raining in the Great Hall that morning, and 50% was the entire arc I'd done before then. So if I were doing it all over, I would know the lesson that I learned only from writing the story, which is that when you think you need a whole long plot arc to make something plausible, you can often get it done with much less work than that, just by optimizing the three paragraphs before then.
שאלנו את אליעזר, האם יש משהו שהיית כותב אחרת בספר אם היית כותב אותו היום? אליעזר ענה, כן. דבר ראשון, הייתי משתמש בפחות פונט נטוי. אבל אם נניח את האספקט הזה בצד, אני מניח שהייתי עושה את כל העלילה של הרמיוני קצרה יותר. כי מנקודת המבט שלי, כל המטרה של העלילה של הרמיוני הייתה להביא את הסיפור לנקודה שבה זה הגיוני שהעילאים יעצרו אותה. וכשהגעתי סוף סוף בפועל למקום בסיפור בו העילאים עצרו אותה, אני חושב ש-50% מהעבודה של לגרום לזה להתאים לסיפור, הייתה בזה שהיה גשום באולם הגדול באותו הבוקר. ו-50% היה כל העלילה שהובילה לשם. אז אם הייתי עושה את זה שוב, הייתי יודע את הלקח שלמדתי רק על ידי זה שכתבתי את הסיפור, שהוא שכשאתה כותב עלילה שלמה רק כדי לגרום למשהו להיראות אפשרי, אתה בדרך כלל תוכל לעשות את זה בהרבה פחות עבודה. אתה תוכל לעשות את זה על ידי כך שתדייק את שלושת הפסקאות שקודמות לכך.
Let's see, anything else I would do differently. Part of me is tempted to say that I wouldn't make it entirely out of foreshadowing because of all the parentheses that I had to close later on, but actually that's the best part, so no, I'd do that the same way.
דברים נוספים שהייתי עושה אחרת. חלק ממני מתפתה לומר שהייתי מוותר על כל הרמזים המטרימים ששתלתי בסיפור, בגלל כל הקצוות בסיפור שזה יצר שהייתי צריך לסגור אחר כך. אבל למעשה זה החלק הכי טוב, אז הייתי עושה את זה שוב בדיוק באותה צורה.
But I spell out who the villain was. I did spell out who the villain was. Or so I thought. I would have written it to be more accessible to people who never read Harry Potter and people who never read other Harry Potter fan fiction. I wasn't really expecting it to end up with a large naive audience the way that it did, naive in the technical sense. I would have chosen the ending more carefully to be deeply in theme. The end of HPMOR is like a clever, complicated puzzle. And that's not quite as deep as the level of puzzle that the rest of the book seemed to call for. And that's because the end puzzle was chosen before chapter one ever went up. And a lot of the themes developed over the course of the story. So the final puzzle doesn't quite match the tone of the rest of where the story had gotten to that point, which is the fundamental pearl of foreshadowing your final puzzle in chapter one.
חברה של יודקובסקי שגם נכחה בראיון שאלה, האם היית כותב בפירוש מי היה הרשע? אליעזר ענה, אני כתבתי בפירוש מי היה הרשע, או לפחות ככה חשבתי. יודקובסקי התכוון לומר שהוא לא באמת תכנן להשאיר בסוד שקוויר אלו הרשע. הוא חשב שזה יהיה ברור לכל הקוראים. אבל אחרי שהוא ראה שאנשים פשוט לא הבינו את זה, הוא החליט לשמור את המסתורין עד לסוף הסיפור. אליעזר ממשיך ועונה על השאלה המקורית לגבי דברים שהיה כותב אחרת בספר היום. הייתי כותב את הספר יותר נגיש למי שלא קרא את ספרי הארי פוטר המקורי, ולמי שלא קרא פאנפיקים אחרים של הארי פוטר. אני לא צפיתי מראש שיהיה קהל כל כך גדול לספר שקורא אותו בלי רקע מתאים. הייתי בוחר יותר בזהירות את הסוף, כך שהיה מתאים באופן עמוק יותר לעלילה. הסוף של הארי פוטר והשיטה הרציונלית הוא סוג של חידה מתוחכמת וסבוכה. וזה לא עמוק באותה הרמה של יתר החידות שהספר מורכב מהן. וזה מכיוון שהחידה האחרונה נבחרה לפני שהפרק הראשון נכתב, ולפני הרבה דברים שהתגבשו לאורך הסיפור. ולכן, החידה בסוף לא לגמרי התאימה למקום שהספר הגיע אליו בשלב של סוף הסיפור, שזו הסכנה המובנית כשאתה רומז לסוף העלילה בתחילת הפרק הראשון.
So do you have any other ideas for a different ending?
No. There was no possible other ending by that point. The number of things that in the earlier story that had been configured to match the way the story was destined to end was way too large, vastly overconstrained. Nothing else was possible by the time I got there.
אחיה שאל, אם כך, האם יש לך רעיונות אחרים כלשהם לאיך הספר היה יכול להסתיים? ואליעזר עונה, לא. אין שום דרך אחרת שהספר יכל להסתיים בה בשלב הזה. מספר הדברים שקרו לאורך הסיפור, שעוצבו כך שיתאימו לאופן שבו הסיפור אמור להסתיים, היו רבים מדי. לא היה שום דבר אחר שיכולתי לכתוב בשלב הזה.
Are there any topics or any ideas people have missed in your story that you would like to discuss?
Man, nothing really springs to mind as completely and utterly missed. Well, okay, so there's a whole bunch of stuff I tried to do on the level of literary analysis. Which people just utterly failed to pick up on, and now I don't believe on literary analysis anywhere, because there's people who solve like really subtle puzzles. There's somebody who solved that that Pettigrew was a metamorphmagus based on Pettigrew being introduced, Pettigrew's story being introduced in the same chapter where I mentioned that a metamorphmagus was
in the book. Yeah. That was in the comments early.
Not very early, but somebody got it before the big reveal. I'm not sure anybody got it the same day the chapter was published, but somebody got it before the big reveal. Really subtle hints. And then the way that Hermione Granger is meant as a commentary on the plight of the secondary character in fan fiction. And both her and Harry are consciously aware of the travails that a secondary character goes through, where the author just ships them off to the protagonist without really a thought as to whether they get their own story. Like, nobody explicitly says, like, oh, Hermione is a commentary on the plight of the secondary character in fan fiction.
שאלנו את אליעזר, האם יש נושאים או רעיונות שאנשים פספסו בסיפור שלך והיית רוצה לדבר עליהם? אליעזר ענה, לא עולה לי משהו שאנשים פספסו לחלוטין. וכאן הוא מעלה נושא שלדעתו בכל זאת אנשים פספסו בסיפור שלו, והוא אומר, יש הרבה דברים שניסיתי לעשות במישור של ניתוח ספרותי שאנשים לחלוטין לא קלטו, ועכשיו אני כבר לא מאמין בניתוח ספרותי בכלל, כי יש אנשים שפתרו חידות ממש מתוחכמות, וכאן הוא מביא לדוגמה את החידה של סיריוס, שפטיגור היה בעצם מטמורפמגוס, והוא ציין שאחד הקוראים, בשלב שבו הספר התפרסם בהמשכים כל פעם פרק חדש, הוא הצליח לנחש בשלב מאוד מוקדם שפטיגור הוא בעצם מטמורפמגוס, רק על סמך זה שהסיפור על פטיגור, שהרי מספר להרמיוני בספרייה, מופיע באותו הפרק שבו מסופר גם על מטמורפמגוסים. אם כן, אליעזר אומר שקוראים הצליחו לגלות חידות מאוד עדינות ומתוחכמות, אבל אז דברים שמבחינת אליעזר היו הרבה יותר ברורים וגלויים, כמו הדרך שבה הדמות של הרמיוני גריינג'ר מופיעה בסיפור, שאמורה להוות ביקורת על הדרך שבה דמויות משניות מתנהלות בפאנפיקים. ואליעזר אומר, גם היא וגם הרי שניהם מודעים לגורל המיועד לדמויות משניות, שמחבר הסיפור פשוט מצוות אותן לגיבור הראשי, בלי לחשוב האם יש להן גם סיפור משלהן. ובכל זאת, אף אחד מהקוראים לא אמר במפורש, היי, הרמיוני היא ביקורת על הסבל שעוברת הדמות המשנית בפאנפיקים.
There's a thing where initially Dumbledore has the role of the old wizard and Harry has the role of a hero. And by the end of the story, like Harry is put on the old wizard mask and given the hero mask to Hermione, which is, I think, like more or less spelled out at the end and yet not really, but like things at that level of literary criticism as opposed to object level puzzles. I mostly think like nobody got any of that, more or less. Hermione is a commentary, furthermore, Hermione is like a commentary on the notion of the Mary Sue. The lesson of which is that the true Mary Sue is not the character who comes back from the dead with pearly white teeth and unicorn powers. It's all about like, does the character dominate the story? And as long as somebody doesn't end up dominating the story, it doesn't make a difference if you bring them back from the dead, give them pearly white teeth, and give them unicorn powers. Like the essence of the Mary Sue is entirely the story role and none of the surface characteristics associated with it. Nobody gets any of this stuff. And I now believe that anybody who claims that they see anything like this in any other piece of literature is deluding themselves. In practice, nobody ever gets this stuff, no matter how blatant you make it.
אליעזר ממשיך ומפרט לגבי נושאים של ביקורת ספרותית שהוא הכניס בתוך הספר. יש את זה שדמבלדור מגלם בסיפור את ארכיטיפ הזקן החכם והרי את ארכיטיפ הגיבור. ובסוף הסיפור הרי לוקח את תפקיד הקוסם הזקן ונותן את תפקיד הגיבור להרמיוני. אני חושב שזה די נאמר בפירוש בסוף הספר. אז דברים כאלו ברמת הביקורת הספרותית, בניגוד לדברים שנוגעים ישירות לעלילת הספר, אני לא חושב שאף אחד שם לב אליהם פחות או יותר. יותר מזה, הרמיוני כביקורת על המושג של מרי סו. אני אציין בהערת סוגריים, מרי סו זה כינוי גנאי לדמות נשית מושלמת שמופיעה רבות בפאנפיקים. יודקובסקי אומר, המרי סו האמיתית היא לא הדמות שחוזרת מהמתים עם שיניים לבנות מושלמות וכוחות של חד קרן. השאלה היא האם הדמות שחזרה שולטת בסיפור. כל עוד היא לא שולטת בסיפור בסופו של דבר, זה לא משנה אם החזרת אותה מהמתים עם שיניים לבנות מושלמות וכוחות של חד קרן. התמצית של מרי סו הוא אך ורק התפקיד שלה בסיפור, ולא אף אחד מהמאפיינים של הדמות שעל פני השטח. אף אחד לא קלט את הנושאים הללו, ואני עכשיו מאמין שכל מי שאומר שהוא רואה משהו מזה בכל ספר אחר, הוא מטעה את עצמו. בפועל, אף אחד לא קולט את הדברים האלה.
Okay, thank you very much for your time. Is there anything else you would like to say to the community?
I would mention at least that there's such a thing as Project Lawful. For anyone who thought that the problem with HPMOR is that the lectures weren't long enough, didn't contain enough math, and the characters were all too young to be properly romantically involved. He said somewhat euphemistically. So, you know, there's another giant work out there, but not everyone who liked HPMOR is going to like it.
שאלנו את אליעזר, האם יש משהו נוסף שתרצה לומר לקהל המאזינים? אליעזר ענה, הייתי רוצה לציין שיש את Project Lawful, לכל מי שחושב שהבעיה עם הרי פוטר והשיטה הרציונלית שהשיעורים לא ארוכים מספיק, לא כוללים מספיק מתמטיקה, הדמויות צעירות מכדי להיות באמת ביחסים רומנטיים בלשון נקייה, אז יש עוד יצירה ענקית שם בחוץ, אבל לא כל מי שאהב את הרי פוטר והשיטה הרציונלית יאהב אותה. קישור ל-Project Lawful מופיע בתיאור הפרק.
Okay, thank you very much for your time. It was a pleasure to meet you.
Thank you very much.
Thank you very much for, you know, not just this particular copy of the books, but your whole team and the whole existence of the books in general.
כאן אחיה העניק לאליעזר במתנה את הספרים של הארי פוטר והשיטה הרציונלית בעברית, ואליעזר הודה לו ולכל העוסקים במלאכה של התרגום והעריכה וההוצאה לאור, ואני מניח שגם לכל העוסקים במלאכת הוצאת הפודקאסט לאור והמדובבים. זהו, עד כאן רעיון קצר ומעניין עם אליעזר יודקובסקי, אני מקווה שנהניתם, אני מאוד נהניתי. אז עד הפרק הבא, להתראות.